שלום לכם, אנחנו All In. כדי לעקוב אחרינו ולצפות בפרקים המלאים, חפשו אותנו ביוטיוב או בפייסבוק. All In, הבית של הפודקאסטים.
בווישור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח. להצעת ביטוח משתלמת, חפשו ווישור או חייגו כוכבית 6835. ווישור, שור, 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 שור.
אנחנו פותחים ברגע זה את פרק 179 בפודקאסט, עוד שבוע חדש איתכם, מה שלומכם? האזנתם לארי ארו, אז אתם לא מאוחר מדי, כן? פתח פעם ראשונה, דיבר אצלנו, תגובות, פולו-אפים, אז בהחלט אתם מוזמנים לעשות את השעה הזאת עם ארי ארו, להאזין לה. אחרי שתאזינו לשעה הקרובה שתעסוק הרבה מאוד באמריקה, נכון? פרופסור יעל שטרנל, מאוניברסיטת תל אביב, שלום, מה שלומך, מה נשמע? איך את עם פודקאסטים? בואי נדבר ככה...
כן, זה חלק מהחיים.
כן, כן, נכון, אבל פודקאסטים בעברית זה פחות החזק שלך, נכון?
אני מתראיינת לפודקאסטים בעברית, אבל אני צורכת, כן, כן, בעיקר כן. פודקאסטים.
נו, מה לעשות? דיוטי קולס, כן?
כן.
אז רגע, אז את בעצם, תמיד זה החוג הזה, בבית הספר הזה, בפקולטה ההיא, אז איך זה עובד?
אז כאילו... אני מינוי משותף של החוג להיסטוריה כללית, והתוכנית ללימודים אמריקאים, בפקולטה למדעי הרוח, באוניברסיטת תל אביב.
אוקיי.
ואני חוקרת של עידן מלחמת האזרחים האמריקאית והשלכותיו ארוכות הטווח, שהן מגיעות פחות או יותר עד ימינו הלאה וצפונה.
כן? כאילו, מלחמת האזרחים האמריקאית, פעם היה סרט, אני לא זוכר, לפני 15 שנה, אני גם... על מלחמת האזרחים, נו, יש
כדי... איזה... מה, של קן ברנס, התיעודי?
לא, לא, סרט פיצ'ר כזה, אני לא זוכר את ה...
מה, יש, בלי, יש המון, יש את גלורי.
מאונט משהו...
אה, קולד מאונטן.
כן.
זה לא... זה הסרט,
אני הרגע... זה 25
שנה.
תקשיבי, אני זוכר... 25 שנה?
לא, לא, לא. לא, הספר, הספר הוא 25 שנה.
לא, הסרט הזה זה 20 שנה אולי. ואני זוכר באמת שיצאתי מהקולנוע והרגשתי שאני אישית שרדתי את מלחמת העצמאות. מלחמת האזרחים, כן.
כן, אני זוכרת, אני לא יודעת, אני לא זוכרת הרבה מהסרט, אני זוכרת שהביקורת הכי חדה שקראתי עליו זה שניקול קידמן לחלוטין לא אמינה בתפקיד הזה, כי אף אחד במאה ה-19 לא נראתה כל כך טוב.
אוקיי.
וזה נכון.
זה את אומרת בתור חוקרת.
בהחלט.
כן. טוב, אז תראי, אני אגיד לך משהו, לכאורה הייתי אומר לך, תשמעי, אבל מלחמת האזרחים, נשים אותו בצד, כי אנחנו יותר רוצים לדבר על אוריינטציה אקטואלית של הדיון, אבל כמו שאת אומרת, אני חשבתי על זה אתמול, כי ככה חשבתי על מה אני הולך לדבר איתך, ונגיד, את יודעת, כל סיפור מדינות הדרום, כן? הוא עדיין רלוונטי, כמו שהיה תמיד, כן?
כן, זה נכון. בדיוק הייתה לי שיחה אתמול עם חברה בארצות הברית, בפילדלפיה, שדיברה איתי על הבריחה של אקדמאים ממדינות הדרום, שהופכת להיות ממש בעיה לאוניברסיטאות שם. כי אנשים עוזבים, כל מי שיכול עוזב, כי זה מקומות.
זה מצחיק, כי לפני שנכנסנו דיברנו על בריחת אקדמיים במדינת ישראל.
כן, אמרתי לה שבסוף האוניברסיטאות בדרום ארצות הברית התמלאו באקדמיים ישראלים.
כן.
אנשים בורחים משני טעמים, קודם כל כי הפוליטיקה שם הופכת להיות אישית, כלומר, החוקי ההפלות והאופן שבו הם נתפסים כמגבילים את האוטונומיה של נשים, וכחוקים שתוקפים נשים באופן הכי ישיר שיש. זה בכלל לא, זה לא רק הגוף, זה המהות של להיות
אישה. איזה מדינה הכי גרועה?
תראה, אלבמה? כרגע זה אלבמה, כן. בגלל החוק שקובע שגם עוברים שנוצרים בהפריה המלאכותית הם ילדים. אז הם באמת לקחו את זה לקצה. אבל לטקסס יש חוקים בלתי נתפסים, יש להם חוק שבעצם משסה את האזרחים אחד בשני, כי הוא מאפשר לאזרח אחד לתבוע אזרח אחר, אם האזרח אחר סייע לאישה לעבור הפלה. אז הם מייצרים מחדש את הדינמיקה שאני, אז, בעולם שלי, היא מתקשרת לחוקי העבדים הנמלטים, שהממשלה הפדרלית חייבה אזרחים בצפון ארצות הברית, לעזור בלחידה של עבדים נמלטים. זה אחת הסיבות שבגללה...
זה היה לפני המלחמה.
כן,
לפני
אמריקה הגיעה כן. למלחמת אזרחים, בין היתר בגלל החוק הזה.
יודעת שאחד הדברים, סליחה שאני קוטע, שממש הפתיעו אותי לפני כמה שנים, זה שהתחבר לי, שנגיד בערים בטקסס, ביוסטון, באוסטין, לא רק בלואיזיאנה נגיד, בטון רוז' וזה, זה ערים דמוקרטיות.
נכון.
זאת אומרת, כל המטרופולינים הכי גדולים בדרום, נכון. במדינות הדרום, הם דמוקרטיים.
נכון. עכשיו, זה היום מצב שהוא פחות או יותר מצב נתון בכל מקום בארצות הברית, גם במדינות האדומות, הערים ועיירות הקולג' הן דמוקרטיות. אתה יכול שאתה מסתכל על המפה של פלורידה, לראות בדיוק איפה עיר הקולג', איפה פלורידה סטייט יוניברסיטי יושבת.
איפה?
בצפון פלורידה, באזור מאוד שמרני ורפובליקני. גם כן, זה אגב עוד השלכה של עידן העבדות, הדרום והצפון של פלורידה מחולקים בדיוק לפי איפה שהיו מתיישבים עם עבדים לפני מלחמת האזרחים.
כאילו פלורידה היא נחשבת מין אקסקלודד מהמדינות הדרום, נכון?
נכון, נכון.
למרות שהיא הכי דרומית בארצות הברית.
נכון, אבל פלורידה יושבה עד מלחמת האזרחים, רק עד החצי העליון שלה. ולכן החצי העליון שלה הוא המשך ישיר של ג'ורג'ה ואלבאמה, מבחינה פוליטית ותרבותית, ולכן עיר הקולג' שם זה מין נקודה כחולה במפה, ואילו דרום פלורידה, זה כמעט ארץ אחרת, זה אזור מאוד קוסמופוליטי, עם הרבה הגירה היספנית, ספציפית הגירה קובנית, שהיא אגב לא הגירה דמוקרטית, אלא הגירה רפובליקנית, והרבה הגירה יהודית, ובכלל הגירה צפונית.
ובימים אלה גם הגירה ישראלית, מיאמי נהייתה להיט היום.
כלומר, אנשים בורחים אל השמש, אנשים רוצים להעביר את שנות הפנסיה שלהם, אחרי חיים שלמים של לקפוא מקור במישיגן ומונטנה.
הראשונים היו לדעתי, איך קראו לה הורים של סיינפלד? מורטי ו... איך קראו לה?
באמת איך קראו לה?
רכה? לא, לא, לא זוכר, כן.
כן,
אוקיי.
אז זה בדיוק כן. הז'אנר הזה. ולכן זאת מדינה שהיא בעצם מבחינה פוליטית שתי מדינות שונות, ולכן לאורך כל השנים היא הייתה מדינה מתנדנדת, אולי... המדינה
נכון.
המתנדנדת.
שכולם זוכרים כמובן נכון, את אל גור נגד בוש
ב-2000. וצריך לומר שבחמש שנים האחרונות, פלורידה קיבלה החלטה לגבי הזהות שלה, והיא היום מדינה רפובליקאית, בשלטון רפובליקאי מוחלט, גם המושל שלה וגם שני בתי הנבחרים, הרי בארצות הברית לכל מדינה יש בעצם את הקונגרס שלה, את הסנאט המדינתי ובית הנבחרים המדינתי, שליטה רפובליקאית מוחלטת, דסנטס הוא גם מושל שעושה מייקרו-מנג'ינג, הוא יורד עד רמת ועד ההורים בבית הספר, הוא ממנה ומפטר דירקטורים באוניברסיטאות, הוא באמת לא משאיר שום דבר ליד המקרה.
וגם טראמפ היום הוא תושב פלורידה.
וטראמפ הוא פלורידיאני. עכשיו, מעבר לזה, זה הרבה מהתהליך הזה קשור לקורונה, כי דסנטס בתקופת הקורונה סירב לכבד את מה שהיה נתפס כחוקי המשחק או הכללים המקובלים. פלורידה הייתה הרבה פחות מבודדת ומסוגרת, בתי הספר עבדו בה, היו אירועים ציבוריים. שאגב, דסנטס בניגוד לטראמפ הוא אדם שמסוגל לקרוא ולהקל אינפורמציה, והוא קיבל החלטות על סמך...
הוא בעצם לקח את המודל השוודי.
כן, הוא עבד עם אינפורמציה אמיתית, הוא קרא מאמרים מדעיים, הוא אדם אינטליגנטי ומשכיל, והחליט על מדיניות אחרת, שמשכה אליה הרבה מאוד רפובליקאים, כשבתגובה דמוקרטיים, שכבר לא מרגישים נוח לחיות שם, מחפשים את דרכם החוצה. ולכן העידן הזה של פלורידה בתור המדינה שעליה קמות ונופלות בחירות נשיאותיות, העידן הזה כנראה נגמר.
טוב, זו הייתה טעימה קלה ממה שיש לך להציע בשיחה זו, ולכן עכשיו, אחרי שככה נתנו מין כזה הקדם, בואי נבנה כאן איזושהי תמה קצת יותר סדורה לשיחה הזאת, מכיוון שהשיחה הזאת שהיא נוגעת בארצות הברית היא אקטואלית בשני היבטים. היבט הראשון כמובן נוגע למה שאנחנו מרגישים כאן, למלחמה, לאופן המאוד דומיננטי שבו ארצות הברית מעורבת, החל מהשבעה באוקטובר ועד היום הזה, אנחנו מקליטים את היום הזה כאשר מזכיר המדינה, האמריקאי מגיע לביקור השישי שלו בארץ, מאז תחילת המלחמה, אז קודם כל זה ההקשר. הדבר השני זה העובדה שאנחנו נמצאים בשנה שבה הולכות להתקיים בפעם השנייה ברציפות בחירות בין ג'ו ביידן לדונלד טראמפ, בפעם השלישית ברציפות בחירות שבהם דונלד טראמפ מתמודד לנשיאות, ואני אתחיל אולי מהנקודה הזאת, בואו נדבר כמה דקות על הפוליטיקה האמריקאית. תראי, אנחנו גדלנו, נגיד בשנות ה-80, לעידן שבו, אני חושב, הפוליטיקה בעיניי לפחות, כן? הפוליטיקה האמריקאית סימנה משהו מאוד בריא בבסיס שלה. אתה יודע, זה היה כבר רחוק קצת מהעידן הזה של שנות ה-60 המטורפות, אוקיי? ספציפית, אני ילד של שנות ה-80, אז זה כאילו כל הרייגניזם, אבל למה אני אומר בריא? כי הפוליטיקה הייתה פוליטיקה של common ground, כן? של common base ground, של, של שיתופי פעולה, של...
נכון.
וזה, העידן הזה הסתיים.
נכון. תראה, אני אגיד מעבר לזה. הנחת היסוד שבבסיס המשטר האמריקאי, כפי שעיצבו אותו ב-1787, כשהחוקה האמריקאית נכתבה, הייתה של משטר שמתנהל בקונצנזוס ומעבר לאינטרסים מפלגתיים. הרעיון הוא שהמערכת הזאת עובדת כשיושבים בוושינגטון, בממשלה הפדרלית ובשני בתי הקונגרס ובבית המשפט העליון, אנשים שחושבים ברמה הלאומית, שרואים מעבר לאינטרסים הצרים שלהם, ושמשתפים פעולה עם אנשים שהם לא מסכימים איתם ומוצאים את המכנה המשותף. עכשיו, האידאל הזה אף פעם לא באמת עבד, ופוליטיקה אמריקאית נעשתה חמה וסוערת ומפלגתית מהרגע הראשון, אבל הוא נשאר מספיק משמעותי בתרבות הפוליטית האמריקאית, כדי לאפשר לארצות הברית לתפקד גם בשיטת המשטר המאוד משונה שלה, צריך לומר, שהיא נגזרת של באמת איך שדמיינו אותה מעצבי החוקה בסוף המאה ה-18.
ולו במובן הזה, סליחה שאני קוטע, שיש דיסקונקשן מוחלט בין הרשות המבצעת לבין רוב פרלמנטרי.
זה לא דיסקונקט מוחלט, כי כל חוק שעובר בבית הנבחרים צריך גם לעבור בסנאט, ואז צריך לקבל את חתימת הנשיא. והנשיא יכול להטיל וטו, אבל אז הקונגרס יכול לגבור על הווטו הזה ברוב של שני שליש. כלומר, יש כאן באמת מערכת של איזונים ובלמים, כשאנחנו מדברים על זה, ודיברנו על זה לא מעט, עד השבעה באוקטובר, על איזונים ובלמים בשיטה הישראלית. השיטה האמריקאית היא דוגמה למערכת שמיישמת את העיקרון הזה, שבה הכנסת והממשלה זה לא אותו דבר. וזה אף פעם לא היה מושלם, אבל שוב, איזו מערכת פוליטית היא מושלמת, זה עבד מספיק טוב כדי לאפשר לארצות הברית לסגשג ולהתעצם ולהגשים הרבה מהמאוויים שלה ושל הציבור שהוא הבסיס של החיים הפוליטיים. עכשיו, מתי זה התחיל להתפרק?
לפני שזה מתפרק, אני רוצה לתת דוגמה, כאילו, לחזק את מה שאת אומרת. תראי, אמרתי רייגן, בכל שנות כהונתו של רייגן כנשיא ארצות הברית, שמונה שנים, שהוא היה אחד הנשיאים הכי אפקטיביים, ומותירי חותם, אני חושב, הקונגרס נשלט על ידי הדמוקרטים.
כן.
זאת אומרת, ועדיין הוא היה נשיא אפקטיבי.
כן. נכון, כן, היו ימים, צריך לומר.
היום זה לא היה יכול לקרות.
יש המון דוגמאות. כשניקסון נתפס בפרשת ווטרגייט, היו אלו הסנאטורים מהמפלגה שלו, שבאו ואמרו לו, אנחנו לא נתמוך בך, אתה חייב להתפטר. אנחנו נדיח אותך, אנחנו נצביע בעד האימפיצ'מנט שלך. זה דבר שהיום אי אפשר לדמיין אותו, הרי הסנאטורים הרפובליקאים פעמיים סרבו להדיח את דונלד טראמפ, גם כשבפעם השנייה רבים מהם אמרו,
עם השישה בינואר.
אחרי אירועי השישה בינואר, שהם לא מדיחים אותו רק כי זה עניין שצריך להגיע לבית דין פלילי, וזה לא שאלה של הדחה פוליטית, ושבתי הדין הפליליים ידונו בסיפור הזה. אז
זה מתי זה נשבר?
יפה. זה מתחיל להתפרק, זה מעניין שאלת את רייגן, כי היום הטענה של מדעני מדינה היא שהכיתוב הפוליטי וההתפרקות של שיתוף הפעולה בקונגרס, מתחילים לראות את הסימנים שלה כבר מ-1980. עכשיו, אנחנו מאוד אוהבים להאשים את המדיה החברתית ביצירה של כיתוב פוליטי, אבל המחקר מראה שהגופים התקשורתיים, שנושאים באחריות יותר גדולה מהמדיה החברתית, אלו רשתות הכבלים,
כן.
ותוכניות הטוק רדיו.
כן.
ששם עלתה החל מ-1980, אסכולה שלמה של כלי תקשורת שמרנים,
כאילו, הנקודת הציון הידועה זה Fox News ב-1996.
כן, אבל גם טוק רדיו, גם מנחי רדיו, שבארץ כמעט לא מכירים את השמות שלהם, אבל הם משפיעים.
כאילו, כולם זוכרים את רש לימבו?
רש לימבו, למשל.
שהוא גם פלורידיאני, לדעתי, היה.
כן, הם משפיעים, הם מואזנים, הם עשרות שנים יושבים על הכיסא, ומעצבים דעות של אנשים מצעירותם לבגרותם. וכלי התקשורת הללו הם אלו שבעצם התחילו ליצור את החיץ של הכיתוב הפוליטי, שהלך והתעצם גם כשהמפלגות אימצו את הטקטיקות של כיתוב פוליטי. אז אני אתן עוד דוגמה. ב-2013, כשהמפלגה הרפובליקאית צריכה לבחור את המועמדים שלה לבחירות האמצע של 2014, על כל מועמד רפובליקאי עם דעות מרכזיות, היא בחרה 10 רפובליקאים עם עמדות קצה, או עם עמדות רפובליקאים.
מה שאז קראו לזה טיפארטי, והיום זה פשוט מאגה, זה היום טראמפ.
והיום זה בעצם כמעט, אפשר לומר, בהגדרה המפלגה. עכשיו, זה לא שהדמוקרטים לא עושים את זה, הדמוקרטים ב-2013 בדיוק באותה שנה, גם העדיפו מועמדים עם עמדות דמוקרטיות מובהקות, אבל בפער של 2-1. כלומר, שני דמוקרטים מובהקים קיצוניים על כל דמוקרט מרכזי. אבל התהליך הזה הגיע עם השילוב של המדיה המסורתית והאפקט שלה, המדיה החדשה, והאופן שבו המפלגות הפוליטיות בעצמן רוצות לנצח בחירות עם מועמדים יותר אידיאולוגיים ויותר מובהקים בדעות שלהם. הגענו למצב שבו המערכת בעצם משותקת.
אני חושב, בייחוד אם את כאן מדברת על המערכת משותקת, ששווה בעזרתך להקדיש 2-3 דקות לבחירות האמצע ב-94. עם גרינגריץ', שזה אולי בעצם נקודת המפנה נכון, הפוליטית.
נכון, אז ניוט גרינגריץ' היה...
הוא אולי אבי הטראמפיזם.
מבחינות מסוימות, כן, יושב ראש בית הנבחרים, מטעם המפלגה הרפובליקאית, והוא סחף את הבחירות הללו, המפלגה הרפובליקאית זכתה ל...
כאילו, ב-92 קלינטון ניצח בגדול את בוש האב.
ואז, כפי שקורה כמעט תמיד, בבחירות האמצע, המפלגה שיושבת בבית הלבן, חטפה על הראש מהמצביעים. זו דינמיקה מאוד מקובלת. אבל גינגריץ' רצה לעשות משהו אחר עם הניצחון שלו, והוא בא בשביל להילחם. הוא לא בא בשביל לשתף פעולה, הוא לא בא בשביל לייצר את הקונצנזוס הוושינגטוני, הוא בא כדי לחבל ביכולת של המפלגה הדמוקרטית למשול, והוא יצר סטנדרטים חדשים, שבסופו של דבר, אמנם עם הקריירה הפוליטית שלו, הם לא היטיבו, הציבור דחה אותו ונתן לקלינטון ניצחון גדול ב-96, ודחה את מאמצי ההדחה וכו' וכו', אבל הוא יצר סטנדרט פוליטי חדש בוושינגטון. ועם הסטנדרט הפוליטי הזה אנחנו חיים היום, כשהיום...
שמהו הסטנדרט?
הסטנדרט הוא שתפקיד המפלגה ששולטת בבית הנבחרים, במידה והיא המפלגה השנייה למפלגה שיושבת בבית הלבן, זה לא לאפשר למפלגה שיושבת, למפלגת
מפלגת השלטון, נגיד, כן,
כן. כן, אבל זה לא באמת מפלגת השלטון, כי הפרדת רשויות זה דבר אמיתי. כן,
אבל אז... כאילו לא לאפשר למפלגה של הנשיא... חמצן, כן.
כן, לא לאפשר לה להעביר חוקים, לא לאפשר לה להוציא לפועל מדיניות, לא לאפשר לה להגיע להישגים שיתנו לה קרדיט בדעת הקהל.
שזה ליבת העניין. כי בעוד שבעצם במשך עשרות שנים, כן, הייתה מפלגה, ברוב הפעמים זה הייתה מפלגה דמוקרטית ששלטה בקונגרס, ופחות עניין אותה כאילו רק לתקוע מקלות בגלגלים של הנשיא, אלא להיות יותר קונסטרוקטיבי, ואיפה ש... שם זה השתנה.
צריך גם לומר, יש כאן גם שילוב של שינוי בטקטיקות הפעולה של המפלגות, אבל גם צריך לומר שינוי אידיאולוגי. באמצע המאה ה-20, המפלגות היו כל כך דומות, שבין רפובליקאים מתונים לדמוקרטים שמרנים, בעצם לא היה הבדל. כלומר, זה נתפסה אז אפילו כבעיה, שאמריקה לא מספיק אידיאולוגית, שהמפלגות לא מוכנות להילחם על אידיאולוגיה, אלא שיושבים בוושינגטון וסוגרים איזה מין אמצע הדרך שכולם יכולים לחיות איתו. עכשיו, זה נסדק, אמרת קודם שנות ה-60 המטורפות, זה נסדק בשנות ה-60, כי שנות ה-60 הביאו אל קדמת הבמה בחיים הפוליטיים האמריקאים, נושאים מפלגים וקשים לעיכול. זכויות שחורים, זכויות נשים, זכויות להטאב, כל ציבור שנמצא במיעוט דרש פתאום את המקום שלו ואת ההכרה בזהות שלו ובכאב שלו ובעוולות שנגרמו לו, וכאן אנחנו מתחילים לראות כיתוב שהוא גם אידיאולוגי, זה לא רק רצון עירום בכוח, לצבור כוח במערכת הפוליטית, אלא זה גם באמת אנשים מוכנים להילחם על אמריקה כמו שהם רוצים לשמור אותה. והתהליך הזה הבשיל והקצין, והיום ארצות הברית באמת נתונה בעיצומה של מלחמת תרבות, שצריך לומר גורמת לחיים בה להיראות אחרת ממדינה למדינה. כלומר, יש אזורים מסוימים של החיים שבהם המדינות האמריקאיות לא ממש מתנהגות כחלק מאותה מדינת לאום, אלא כמין ישויות פוליטיות עם הרבה מאוד אוטונומיה.
שזה מתחבר בעצם לשיחה שהתחלנו איתה בעצם על מדינות הדרום.
נכון. תשמע, זה עובד לשני הכיוונים. בתקופת טראמפ, קליפורניה הוציאה לפועל מדיניות אקלים עצמאית.
איך אני מת על המושל שלהם, כל כך יפה, את יודעת מי זה? גווין ניוסום. אני מריץ אותו לנשיאות כבר ללא הרף, ולא הולך לי עם זה.
כן, אתה לא היחיד. נראה מה יהיה איתו אחרי עידן ביידן, בין אם עידן ביידן ייגמר בסוף השנה הזאת.
את יודעת לחתום שהוא ירוץ לנשיאות בנובמבר? כי אנשים אומרים שאולי יקרה שם איזה משהו עד נובמבר.
אני לא, אין לי הקשרים שלי בבית הלבן של לינקולן, לא בבית הלבן של ביידן.
הבנתי, כן.
תראה, הערכה היא...
יודעת להגיד את נאום גטיסברג בעל פה?
פחות או יותר.
אוקיי, שירה דבורה, כן.
איזה 272 מילים, כן. תראה, האם ביידן, אני חושבת שביידן רוצה לרוץ לנשיאות, אני חושבת שהוא נלחם על זה 50 שנה, ועכשיו הוא רוצה להוציא את זה לפועל. האם זה יקרוס במהלך קמפיין הארוך והמתיש הזה? יכול להיות.
אוקיי, אז בעצם אמרנו שבעצם ניוט גינגריץ' הוא אולי הראשון, היה בעצם ציטוט שעד היום ככה משתמשים בו, אחרי שאובמה נבחר, אז מי שהיה מנהיג הרפובליקאים בסנאט, מיץ' מקונל, זוכר את הציטוט הזה, מה הוא אמר? מה המשימה שלך?
make Obama a four-year, a one-term president.
כן, זאת המשימה. כן.
בדיוק. בדיוק, עכשיו מיץ' מקונל, מה מיץ' מקונל לא עשה? אין תרגיל שמיץ' מקונל לא הוציא לפועל, הוא אדם חסר מעצורים וחסר בושה, זה הכוח שלו, הוא לא מתבייש, והוא הצליח להביא עם הטקטיקה הזאת, הישגים דרמטיים למפלגה הרפובליקאית.
כגון?
מינוי שופטים,
כן.
הוא אחראי לזה, הוא לקח מאובמה שופט עליון. כלומר, אובמה בפברואר של 2016,
תשעה חודשים לפני הבחירות,
הראה למפלגה הדמוקרטית סוג של נס, והשופט אנטונין סקליה, השופט העליון, שופט סופר שמרני, מת בגיל 70 במהלך מסע צייד בטקסס. זה כמעט אי אפשר
זה גם במונחים של קריקטוריסט יותר מדי קריקטורה.
זה כאילו פשוט תומת, שהוא היה בריא לחלוטין, הציפייה הייתה שהוא יישב עוד 20 שנה על הכס, מת. ואובמה כמובן ניגש למינוי של שופט עליון, ומיץ' מקונל אמר לו, לא.
שהוא שלט בסנאט.
כן, שהיה לו רוב בסנאט, אמר לו, אתה לא ממנה שופט עליון.
כי זה שנת בחירות.
זה שנת בחירות, והתירוץ שלו היה שאי אפשר לעשות את זה בגלל שהנשיא והרוב בסנאט הם משתי המפלגות היריבות, ולכן אי אפשר לתת לתהליך הזה להתקדם. עכשיו, היסטורית, סנאטים ישררו בחירות לשופטי עליון, ובכלל לשופטים, הרי הסנאט ממנה לא רק את השופטים העליונים, אלא את השופטים במערכת הפדרלית עד הערכאה הכי נמוכה. ישררו שופטים במשך מאות שנים, על פי העיקרון של איכות המועמד.
כן.
זה היה ברור שברגע שיש נשיא שמעמיד לאישרור הסנאט מועמד, גם אם הסנאטורים לא מסכימים עם הפוליטיקה שלו, אם זה אדם ראוי, מצביעים בשבילו. ומיץ' מקונל הודיע שהתקופה הזו הסתיימה. והוא לא, הוא לא יעשה את זה, והוא לקח את השופט
שכמובן
הזה.
שכמובן כשרות ביידר גינסבורג מתה
יפה. כן. ואז חודש לפני הבחירות,
ב-2020,
מתה השופטת רות' ביידר גינסבורג, ותוך חודש מיץ' מקונל הריץ במסלול המהיר את מינויה של השופטת האולטרה שמרנית, כן. אמי קוני ברט, שהגיעה לבית המשפט העליון עם מטרה אחת עליונה, וזה לחסל את הזכות לביצוע הפלה בארצות הברית.
כן. מי שזוכר גם ההשבעה שלה בבית הלבן הייתה אירוע הדבקה המוני.
אירוע
כן.
מסיבת הדבקה.
כן.
אז באמת, מיץ' מקונל הוא לקח את הציניות ואת המוכנות באמת, פשוט להוריד את הרגל מהברקס ולתת לפוליטיקה האמריקאית לדהור למצב של מלחמה תמידית, בקונגרס, שהיא בשיא, זה הקונגרס שאנחנו נמצאים בעיצומו עכשיו, כל קונגרס יושב שנתיים, הוא הכי פחות פרודוקטיבי בהיסטוריה של ארצות הברית.
מבחינת חקיקה?
כן.
מבחינת, אוקיי.
כן, אוקיי. הם לא מתחילים
אז, לחוקים. אז בעצם אנחנו, מה שעשינו בדקות האחרונות זה לנסות להבין את תהליכי השורש שהובילו אותנו לסיטואציה הנוכחית של אמריקה. אז דיברנו על מגישי הרדיו השמרנים בשנות ה-80, ודיברנו על המהפכה של ניוט גינגריץ' בשנות ה-90, ועל מיץ' מקונול, טראמפ.
עכשיו, טראמפ, הכמות הכוח האינטלקטואלי שמושקע בלנסות להבין את הטראמפיזם, טראמפ עצמו הוא במידה מסוימת, הוא בלתי ניתן להבנה ולניתוח, כי הוא חולה נפש, צריך לומר, או מתמודד נפש.
בדקת את זה?
לא בדקתי את זה, אבל יש עשרות אלפי אנשי בריאות הנפש שחתומים על עצומה מ-2016, שאומרת, על פי כל האינפורמציה שנמצאת בידינו, האיש אינו קשיר.
מה ההבחנה אפשר?
יש לו כל מיני, יש לו הבחנה של נרקיסיזם, של סוציופתיה, אתה יודע, זה מסמך שהוא גלוי.
טועים להיות קצת גס רוח ולהגיד אולי תסביך מסוים ספציפי, כן? אבל טוב.
כן, אז את טראמפ נורא קשה לנתח, כי אין לו מדיניות, אין לו גם ממש אידיאולוגיה, הוא רוצה כוח.
כן.
והוא אוהב כאוס, והוא רוצה תשומת לב. והוא רוצה שהמדינה תעבוד אצלו בלייצר בשבילו פלטפורמות לפופולריות. עכשיו, אבל הטראמפיזם זו שאלה הרבה יותר גדולה. ממה נובע הטראמפיזם?
אוקיי, סליחה.
לא, הולך על זה.
לא, כי כאילו התהליך שקרה, המפלגה הרפובליקאית תמיד הייתה מפלגה שמרנית, והיא כבר לא מפלגה שמרנית במובנה הקלאסי.
לא. תראה, היא שמרנית בנושאים חברתיים. כלומר, היא בהחלט משמרת את השמרנות הבסיסית שלה במה שקשור לזכויות נשים, זכויות להטאב, כל הנושאים
קשר עם הדת.
דת, גם כלכלית צריך לומר, מיסים נמוכים.
אז במה הם לא שמרנים?
הם לא שמרנים במובן הזה שאין להם שום עניין לשמר את שיטת המשטר האמריקאית, את המנגנונים הפדרליים, את כל מה שגורם לאמריקה להחזיק מעמד, שוב, מאז הבחירות הראשונות בשנת 1788, ובכל זאת מדינה, שצריך לומר, אמרת קודם, שאתה גדלת להריץ את השיטה האמריקאית, צריך לומר שמה שיש לארצות הברית, שאין לשום דמוקרטיה אחרת, זו יציבות משטרית מדהימה, שצלחה גם מלחמת אזרחים עם 750 אלף הרוגים, שצלחה את מלחמות העולם, שצלחה את השפל הגדול, כשכל דמוקרטיה אחרת לא...
צלחה את ה-9-11.
בדיוק, אין זה באמת, זו שיטה שהיא מצד אחד איומה, כלומר, השיטת המשטר היא מאוד לא הגיונית ומאוד לא מותאמת לצרכים של הפוליטיקה המודרנית, ומצד שני, אי אפשר להתווכח עם היציבות הזאת. זו שיטה שעובדת.
בייחוד שיטת הבחירות היא איומה, שאתה יכול להיות נשיא מבלי שיש לך רוב בקרב המצביעים, כן?
שיטת הבחירות היא איומה. אבל, צריך לומר, זו מערכת שמחזיקה מעמד, והיא מחזיקה מעמד בגלל שלאורך השנים התפתחו במסורות ששתי המפלגות כיבדו.
שבשתי מילים זה not done, יש דברים שהם not done.
שהם פשוט not done, יש סטנדרטים, יש כללים, יש כבוד לדבר הזה שנקרא ארצות הברית. אמריקאים באמת מכבדים את המדינה שלהם, ומבחינתם החוקה היא טקסט דתי שאתה סוגד לו, כמו שאתה סוגד ל... כמו שדתיים חרדים, אוקיי, מתייחסים אל התנך.
ואת זה טראמפ לקח.
ואת זה טראמפ לקח. לטראמפ אין עניין לא בחוקה, ולא בחוקים, ולא בכללים. יש לו עניין בעצמו, ובכוח שלו, וביכולת שלו לעשות מה שהוא רוצה לאמריקה, ולפרק בה את מנגנוני הכוח שבעיניו. אני אפילו לא יודעת בדיוק מה הבעיה שלו איתם, כי הרי זה לא שטראמפ הגיע מהשפטות ונלחם כל החיים בממסד. טראמפ נהנה מהממסד.
תראה, טראמפ אבל אף פעם, הוא תמיד היה חלק מהקהילה העסקית של ניו יורק, של, אבל... לא יודע, אולי בתחושה שלי הוא תמיד הרגיש קצת אאוטסיידר, הוא אולי טיפה פחות משכיל, אולי פחות, לא יודע.
כן, אבל גם אתה יודע, היו שנים שהוא היה דמוקרט, היו שנים שהוא היה חלק מהאליטה.
הוא תרם לקלינטונים.
כן, הוא היה, אתה יודע, הוא היה פלייבוי, והוא היה, בעיקר צריך לומר עבריין, כלומר עבריין בנייה ועבריין של אפליה.
יש סיפורים על השוחד שהוא היה משלם לפקידים כדי בין השאר לבנות את הטראמפ טאוור.
חד משמעית, והשימוש שלו במערכת המשפט תמיד היה מאוד מאוד גבולי, וצריך לומר, החל משנות ה-70 יש נגדו ונגד החברה שלו תלונות על אפליה של שחורים במגורים, הוא לא רוצה ששחורים יגורו בבניינים שהוא בונה. באמת, השנאה לשחורים אצלו זה דבר שהוא באמת מתועד אחורה עשרות שנים, ושייך לאידיאולוגיה שאמריקה כמדינה בגדול הוקיעה.
ומה שטראמפ עושה, וזה אני חושב במובנים לא מבוטלים, דומה קצת לתהליכים הפוליטיים שקורים כאן, הוא מעודד את הפלגנות ואת השיסוי. אין לו אינטרס באחדות.
הוא ממש נהנה הנאה... אני לא יודעת, טוב, אני באמת לא אשת בריאות הנפש, אני לוקחת לעצמי כאן קרדיט מהפקולטה לרפואה שאין לי, אבל הוא פורח בתוך כאוס, ואם אתה זוכר את הנשיאות שלו, אני חושבת שאחד הדברים שקורים כרגע, זה שהציבור האמריקאי כבר קצת שכח את הנשיאות של טראמפ, הוא שכח מה זה לקום כל בוקר אל מטר הציוצים המטורפים, שחלקם בטעות וחלקם בלי שמישהו עבר עליהם, וחלקם הם סתם קיצוניים ומשסים ומנסים לפרק את המדינה, והוא מאיים הפעם, שאם הוא נבחר שוב לנשיאות, שזה יהיה משחק אחר לגמרי, כלומר שמה שראינו...
שפעם קודמת הוא כיבד את הכללים, כן?
פעם קודמת הוא גם היה עוד מוקף באנשים, שחלקם היו אנשי ממסד, כלומר התחלפו שם, אני לא יודעת כמה זה, התשעה ראשי סגל, אולי אני מגזימה.
פחות, כן.
אולי אני מגזימה. אבל אנשים שעבדו אצלו כראש הסגל, היו אנשים שהגיעו מתוך הממסד.
שהבולט בהם היה קלי, שמספר עליו שהוא מעריץ את היטלר, כן?
וקלי היה מין...
כן, גנרל, כן.
גנרל, איש הממסד הביטחוני.
שר החוץ שלו היה מטיס.
כן, ואחר כך היה לו את מייק פומפאו, שאני לא אומרת שהוא כאילו, מייק פומפאו לא אדם מתון.
אפילו פנס, שהוא אולטרה ימני, בא ואומר אני לא יכול לתמוך בו.
פנס הוא אולטרה ימני, השמרנות והדתיות שלו הן ממש לקוחות מהמאה ה-19, אבל הוא שומר חוק, הוא סירב, לתת לטראמפ את הבחירות כאשר הוא לא זכה
בהם. זה דבר מדהים, צריך לשים ספוטלייט על הדבר הזה. טראמפ במפגיע, מבלי בכלל לקחד, כן? הוא בא ואומר, אם אני עכשיו נבחר ב-2024, אני אדאג שב-2028, no matter what, אי אפשר יהיה לעשות חילופי שלטון. זה ממש, את יודעת.
הוא מבטיח מרחץ דמים, אם הוא לא נבחר.
לא, זה עשו לו קנה, אבל הוא אמר מרחץ דמים, הוא אמר את זה בהקשר, אני לא זוכר של מה, כאילו של...
נכון, אבל...
הוא לא אמר כפשוטו, אם אני אפסידי.
לא, הוא לא אמר כפשוטו, אבל הוא אמר את המילים, שבהתחשב בעובדה שהבחירות הקודמות שלו הסתיימו באירוע... שלא היה כדוגמתו, לא היה שום דבר שדומה לזה אפילו, ושוב, זאת מדינה שצלחה מלחמת אזרחים, לא היה שום דבר שדומה להסתערות של תומכי טראמפ על גבעת הקפיטול.
שהייתה אירוע סימבולי, אבל לאורך כל הזמן, מ-7 בנובמבר, שאז לדעתי הוכרז שביידן הוא המנצח על ידי הרשתות, ועד ה-6 בינואר, הוא עבר מדינה-מדינה בקולורדו וזה, וניסה להטות שם את התוצאות.
בתוצאות, במדינות המפתח, הוא עשה כל מה שאפשר כדי להטות את התוצאות. בגלל זה יש נגדו עכשיו כזה תיק פלילי, כי הוא אמר הכל באופן גלוי, okay. בווידאו, באודיו, אין שום שאלה בכלל.
אז כיסינו את הצד של הרפובליקאים באשמה. בואי נדבר על הדמוקרטים.
תראה, אני חושבת שלדמוקרטים הייתה קודם כל בעיה שהם הבינו מאוד מאוחר איפה הם חיים. אני חושבת שהשנתיים הראשונות של ממשל אובמה, שבהן הוא נכנס, היה לו רוב בשני בתי הנבחרים.
עשה את האובמה קר?
נכון, אבל עשה את האובמה קר צריך לומר לאט מדי, ובאופן מאוסס מדי.
אבל זה אירוע מכונן ברמה האמריקאית.
זאת אומרת,
ביטוח בריאות ממלכתי בארצות הברית.
אבל זה לא באמת ביטוח בריאות ממלכתי. זה כניסה של חוקים פדרליים ותכתיבים כדי להפוך את ביטוח הבריאות באמריקה לקצת פחות שערורייתי.
כן.
תקנו שם את הדברים הכי בלתי נסבלים, כשאתה חולה בסרטן, ואז ביטוח הבריאות שלך מודיע שכאילו עכשיו אתה מדיחים אותך. כאילו, באמת הדברים הבלתי סבירים, וזאת חבילת חוקים טובה, היא התחלה, אבל הוא עשה אותה כל כך לאט, והוא התעקש באיזה אופן, באמת, שבדיעבד אפשר להגיד שהיה טיפשי ונאיבי, שיהיו גם חברי קונגרס רפובליקנים שיתמכו בחוק הזה. כי הוא רצה להראות שהוא עובד משני צידי המתרס, שהוא לא בא לפלג, הוא בא לאחד, הוא היה כל כך מאוהב ברעיון הזה, שהוא ברק אובמה יצליח איפה שנכשלו 15 שנה קודם לכן, הוא עלה ב-2008, כלומר בדיוק 14 שנה.
הילרי וביל.
כן, מאז המהפכה של ניוט גינגריץ', אובמה חשב שהוא יתקן את וושינגטון, שהוא מגיע מבחוץ, והוא מועמד כל כך לא שגרתי, והיא עלה עם כזאת תמיכה אדירה, הוא יתקן את וושינגטון. והרפובליקאים פשוט עשו לו בית ספר בשנתיים הראשונות, וניצלו את הנאיביות שלו, ניצלו גם, צריך לומר,
את היוהרה שלו גם.
אובמה באמת מאמין, שבגלל שהוא איש כל כך אינטליגנטי, שברגע שהוא נכנס לחדר ומדבר עם אנשים באופן רציונלי, ומסביר להם באופן סדור, למה צריך לעשות מה שהוא חושב שצריך לעשות, הוא ישכנע. וזה צריך לומר, היה נאיבי. היום אנחנו מסתכלים עליו, באמת בתור גבר בן 47, שזה נורא צעיר, עם מעט מאוד ניסיון פוליטי, שהגיע לבית הלבן,
והיה נשיא בינוני.
בעצם לא מוכן, הוא הגיע לא מוכן. והוא לא הבין את ה... הוא לא הבין למה הוא נכנס, והוא לא הבין שהוא צריך לבוא ולהילחם, ולהילחם את המלחמה של המפלגה הדמוקרטית.
לא, גם משהו, סליחה, no disrespect, כן, אבל משהו באליטיזם האקדמי הזה, כן, שבהרווארד פרופסור, אולי לא, תדעת, לא, בוא.
אבל בסדר, אבל תראה, זה לא יפרה לו להיבחר, נבחר ב-2008, נבחר גם ב-2012.
אבל מה שאת אומרת כאן, זה לא אשמה. תנסחי לי כאן את הכתב, כמו שניסח את כתב האישום נגד הרפובליקאים, תנסחי לי כתב אישום נגד הדמוקרטים.
תראה, אני חושבת שהדמוקרטים לא הבינו בזמן עם מי הם מתעסקים, ואיך הם צריכים להתמודד עם זה. אני חושבת...
אבל הקצנה, יש גם שם הקצנה.
נכון, עכשיו, אני חושבת שכרגע הטעות, בוא נאמר, לא יודעת, בטח מאז 2016, הטעות של המפלגה הדמוקרטית היא שהיא לא מצליחה לתרגם את האידיאולוגיה שלה למסרים שידברו אל ציבורים שנטשו אותה, אל הציבורים של האיכרים, אל הציבורים של הפועלים, שהיו פעם דמוקרטים, ועכשיו הם רפובליקאים. אני חושבת שיש בה, אצל המפלגה הדמוקרטית, יותר מדי התמקדות בפוליטיקה של זהויות, ופחות מדי התמקדות בפוליטיקה של מעמד, ושל מלחמה למען האדם העובד האמריקאי. עכשיו, המפלגה הדמוקרטית באמת נלחמת למען האדם העובד האמריקאי. מה זה אובמה-קר? אובמה-קר זה שמפטרים אותך מהעבודה, לא תצטרך למות ברחוב. אלא שהמדינה תיקח אחריות על ביטוח הבריאות שלך, הדבר הכי מינימלי שבינינו בכלל בלתי נתפס, מי כאן היה מוכן לחיות יום אחד בלי כרטיס קופת החולים שלו? את זה המפלגה הדמוקרטית רוצה לעשות למען האדם העובד, והיא לא מצליחה לתרגם את זה לפוליטיקה שתחזיר אליה את האדם העובד.
בגלל, אני חושב, גם ההיבט הזה של זהותיות, כן, כל מיני AOC ואפילו אובמה, תשמעי, עצם העובדה שנבחר נשיא שחור, דבר שאני חשבתי שלעולם לא יכול לקרות בארצות הברית, כנראה זה היה מוקדם מדי מבחינת הרבה אמריקאים.
אני לא יודעת מה זה מוקדם, אין ספק שטראמפ זה תגובת נגד להיבחרות של אדם שחור, אבל בסדר, מה זה מוקדם מדי? אתה יודע, יש שחורים באמריקה מאז 1919.
לא, שהעובדה שנגיד בני צווארון כחול בוויסקונסין ומישיגן לא יכלו יותר לסבול את המפלגה הדמוקרטית והעדיפו את טראמפ, מדינות כחולות, הן תמיד היו מדינות של הדמוקרטיה, לא תמיד, אבל המון שנים היו...
אוקיי, אבל אתה יודע, לומר לציבור שנמצא בארצות הברית 400 שנה, שזה מוקדם מדי בשביל שהוא יקבל את הזכות לשלוח את אחד מבניו לבית הלבן, זאת גם אמירה שאני אישית לא יכולה לחתום עליה, מוקדם מדי שאלה בשביל
לא
מי,
אומר, אם אתה... לא אומר, אני מדבר אנתרופולוגית, זה היה כאילו...
אם אתה שמרן לבן, אז זה מוקדם מדי בשבילך, אם אתה מאמין שפשוט האדם הכי טוב צריך להיבחר לנשיאות, אז זה לא מוקדם
אני מדי. זוכר שראיתי את העונה הראשונה, לא זוכר אם ראית גם זה היה לפני איזה 20 שנה, עם קיפר סאטרלנד של 24, אוקיי? היה שם המועמד השחור לנשיאות, ואמרתי, די, זה לא רציני, נו, זה לא יכול לקרות באמריקה.
נכון, אבל הנה, אתה יודע, באמריקה, זה היופי של אמריקה, זה שיש בה איזה מתח בין מצד אחד מדינה עם פוטנציאל אדיר להיות הדבר, באמת להיות האנושות במיטבה, מדינה דמוקרטית, קולטת הגירה, רב לשונית, רב תרבותית, שכל מי שמוכן לקבל על עצמו נאמנות לעקרונות שלה, מוזמן לחיות בה ומוזמן לסגסג בה.
זה העניין.
לבין המציאות
אבל,
שלה.
אבל יעל, זה העניין. השאלה היא, האם, וזה אולי מה שמאיים על הרבה אמריקאים, האם מי שמגיע מוכן לקבל, וזה בכלל בעיה של הגירה היום גם באירופה שהיא מאוד נוכחת, האם אתה מוכן להתאמע או לייצר כאן
גטאות? אבל אתה לא יכול לומר על המיעוטים האמריקאים שהם לא נתמעים. זה פשוט, אין לזה רגליים. זה ההבדל בין הגירה לאירופה והגירה לאמריקה.
אבל נגיד, כאילו, יושב הארצ'י בנקר, לצורך העניין האמריקאי, מודל 2024, שהוא לא חייב להיות, נגיד, איזה ימין אידיאולוגי נוקשה, והוא רואה את הקונגרס היום, שבעבר היה הרבה יותר וספי, כן? כאילו, ווייט, אנגלוסקסי, פרוטסטנטי, כן? והיום הוא הרבה יותר צבעוני. ובבטן שלו זה כאילו לא מסתדר.
נכון, אבל אתה מבין שאותו ארצ'י בנקר, גם בבטן שלו לא יסתדר שאדם שחור יפסיק להיות עבד ויהיה פשוט אדם חופשי. זה גם לא יסתדר. זה לא יסתדר שלבנים ושחורים ישתו מאותה ברזייה. גם זה היה נראה. כשההפרדה הגזעית פורקה, בשנות ה-60 וה-70, אחרי צווים של בית המשפט העליון והחלטות קונגרס, זה היה נראה כמו פירוק של דרך חיים שאי אפשר בלעדיה. Our way of life, זאת הייתה הסיסמה של הדרום הלבן. וזה באמת לא בא להם טוב. אז מה? אתה יודע, צריך להחליט איזה מדינה אתה רוצה. מדינה שתשרת את המאוויים הסמויים של הארצ'י בנקר, או מדינה שמתבססת פשוט על העיקרון הדמוקרטי.
אז בואי ננסה רגע למפות את ארצות הברית, ככה ממש לפי המפה של אמריקה, לסגמנטים, בסדר? אז נגיד מדינות הדרום זה קל, נכון?
אבל תראה, זה גם לא קל, כי כמו שאתה בעצמך, אתה אומר, כשאתה מסתובב בהיוסטן, באוסטן, בסן אנטוניו, אני יכולה לתת כאן עוד שורה ארוכה של ערים דרומיות, אלה ערים הרבה יותר קוסמופוליטיות היום, עם ציבורים היספנים, עם ציבורים אסיאטים אמריקאים, ערים קולטות הגירה, ערים מסגזגות, הערים הכי מסגזגות בארצות הברית, הן ערי הדרום. חוזרים אליהם היום שחורים, שהסבים והסבתות שלהם היגרו למדינות הצפון, חוזרים מפנסילבניה, חוזרים משיקגו, יש הגירה המונית של שחורים משיקגו, שעוזבים אותה ועוברים לאטלנטה, עוברים לשרלט, נורת קרוליינה, עוברים לערים הדרומיות עם השמש ועם מחירי הנדלן הנמוכים ועם הזדמנויות כלכליות ועם איזו תחושה של
בית. אז את אומרת, גם
מורכב,
הדרום
מורכב.
כאילו...
תראה, אתה רואה מה אתה קורא בג'ורג'ה. ג'ורג'יה...
כן, שהפכה להיות דמוקרטית.
כן, ג'ורג'יה היא היום מדינה סגלגלה, אני לא יודעת מה יקרה שם ב-2024, יש טענה שזה לא אליך הפעם, אבל היא בכל זאת מיוצגת היום על ידי שני סנאטורים כן. דמוקרטיים, אחד שחור ואחד יהודי. אלה דברים שהיו בלתי נתפסים לפני 20 שנה.
אוקיי, אבל בוא אוקיי. עדיין נצמד בכל אופן
אני לזה. אני חושבת ש... לא, תשמע, אני חושבת שבוא נחלק את אמריקה בין עיר לכפר.
כן.
הערים האמריקאיות...
הן דמוקרטיות.
יש להן את הבעיות שלהן, אבל הן בסך הכל נהנות מסגסוג. הערים האמריקאיות עוברות תחייה.
יש, אני רואה כל הזמן בטוויטר, אני לא יודע כמה זה משקף, כל מיני דמונות זוועה מתופעות של ביזה ואנרכיה בערים במערב, בסן פרנסיסקו, בקליפורניה,
כתוצאה... סן פרנסיסקו, מה זה? משבר נוראי.
שכאילו כתולדה, החבר שלי ניוסום, שהוא כאילו כל מיני מדיניות ליברלית שלו, זה נכון?
תראה, בסן פרנסיסקו יש איזה צבר של בעיות שקשור להתייקרות הבלתי נתפסת של העיר הזאת, לעובדה שהיא ננטשת, ולכן חלקים של הריקים היום. משבר הסמים האמריקאי.
כן,
האופיודים והנגזרותיהם. יש שם צבר של בעיות לא מטופלות, או מה זה, לא מטופלות דיין, כלומר שעוד לא הצליחו למצוא את הדרכים להתמודד איתן. מנגד צריך לומר, העשור האחרון היה עשור של דחייה אדירה לערים האמריקאיות. אנחנו ראינו בעשור האחרון היפוך של התהליך של אחרי מלחמת העולם השנייה, של הבריחה ממרכזי הערים והמעבר לפרברים. ראינו עכשיו חזרה למרכזי הערים. אז הערים הן ליברליות, הן יותר צעירות, הן יותר רב תרבותיות, ויש בהן הזדמנויות כלכליות. ולעומת זאת, הכפר האמריקאי הוא מקום ששוקע, לתוך דעיכה שהיא באמת בלתי נתפסת. אני מדברת איתך על מחוזות כפריים שאין בהם רופא, שבשביל ללדת צריך לנסוע 60 קילומטר כדי להגיע לבית חולים שיש בו רופאה שתילד אותך.
אני יושב לי בראש פעם איזה סרט שעשה מייקל מור, שאני לא ממעריציו הגדולים, כן? אבל אתה רואה את פלינט מישיגן, כן?
כן.
דינה בארצות, כאילו, עיירה בארצות, זה נראה באמת עולם שלישי, כן?
נכון. המשבר הסמים האמריקאי הוא בסיאו בכפרים, אלה מקומות שפשוט לא מקבלים שירותים מהמדינה. כלומר, העובדה שהשוק שולט בכל כך הרבה אזורים של החיים האמריקאים, והמדינה לא שולטת בהם, המשמעות שלה היא שאם זה לא רווחי להקים מרפאה בכפר, אז לא יקימו אותה. ולכן החקלאים האלה, או האנשים האלה שפוטרו ממכרי הפחם המקומי, פשוט דנים אותם למות מוות מאלכוהוליזם וממנות יתר שהם לוקחים, לא כי הם יוסלס ולא כי הם בטלנים ולא כי הם מכורים, אלא כי הם סובלים מכאב כרוני מהעבודה שלהם במפעל שלא מטופל.
תראי את הפרדוקס, אפילו בקורונה, כן? אני חושב שארצות הברית, בטח במדינות המערב, הייתה המדינה עם שיעורי התמותה באמת גבוהים ביותר, משהו איום ונורא.
שגם...
מצד שני, איפה פותחה התרופה?
נכון, אבל זה בדיוק הסיפור האמריקאי, זה בדיוק הפער בין בוסטון...
החיסון, לא התרופה, כן.
מסצ'וסטס.
ששם זה פייזר יושב? כאילו מי...
כן, לבין, אתה יודע, לבין אוקלהומה. לבין, לא יודעת, מערב דרום קרוליינה, לבין אזורים שלמים, מרכז פלורידה, שנתן ב-2016 את פלורידה לטראמפ, אזורי כפר שהאמריקאים שחיים בהם, מרגישים שהם הולכים ומאבדים אחיזה על המדינה. יש הרבה מאוד ויכוח אצל אנשים שמתמחים בזה, על השאלה, האם אנחנו מדברים כאן על... מצוקה כלכלית, או האם מדובר כאן על באמת אותו ארצ'י בנקריזם, פשוט השנאה למיעוטים והפחד מהמיעוטים והפחד מנשים חזקות, ולראות את אשתך נוסעת במכונית בזמן שאתה עומד ומחכה לאוטובוס, כי לנשים יש להם יותר עבודה, והן יותר מצליחות בשוק העבודה ויותר מצליחות בלימודים. ואני חושבת שהתשובה היא שילוב בין שני הדברים האלה, כלומר שיש מעמד בינוני שמרגיש שהוא נמצא בנסיגה, שהילדים שלו כבר לא יוכלו לקבל את מה שהיה לו, ושמאשימים בזה גם את הכלכלה הגלובלית, אבל גם את המיעוטים שמגיעים לאמריקה ומשתלבים ומסגזגים והופכים להיות, אתה יודע, המנכ״ל של גוגל וכולי וכולי. והשילוב של שני הדברים האלה יוצר קר מאוד נרחב.
ואז שהם רואים נגיד אובמה או קמלה האריס, זה לא מחמם את ליבם,
לא
כן?
לא מחמם את ליבם. ואני, זה מחקר שבאמת עובדים עליו, מאז היום אחרי הבחירות, התיישבו לנסות, ב-2016 התיישבו לנסות להבין מה קרה. ובסופו של דבר התשובה הכי טובה היא, שזה לא העניים שתומכים בטראמפ. העניים או לא מצביעים, או מצביעים דמוקרטי. מי שתומך בטראמפ זה מעמד בינוני, לא משכיל, שנמצא מחוץ לסגסוג, נמצא מחוץ לערים הפורחות האלה, ורואה את אמריקה נשמטת לו מהידיים.
במובן זה אני חושב שבחירות 24 אפילו יותר חשובות מהבחירות 2016, כי ב-2016 יכולת לטעון טוב. אולי זה תהיה הפיזוז של one term, ובאמת ב-2020 יכולת להגיד, הנה כן, היה תאונה היסטורית, נגמר, אז התקדמנו. וזהו, זה לא, זה קונסיסטנטי.
לא, 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 אין ספק. אלה בחירות הרבה יותר מכריעות. גם תשמע, ב-2016 עוד לא הכרנו את טראמפ.
כן.
והיו...
זה כמו איתמר בן גביר, עוד אמרת, אולי הוא יתבגר.
בדיוק. הטענה הייתה, ברגע שאדם נכנס לחדר הסגלגל,
כובד המשקל, כן.
בדיוק, המשרה תעצב אותו, יש סביבו אנשים, רציונליים, אינטליגנטיים.
ג'ארד, אני מחזיק ממנו ממש, אבל בוא נאמר שאם הוא יבחר ב-24 טראמפ, אני לא חושב שג'ארד ישוב לשם, כן?
לא, איוונקה טראמפ לא בתמונה כרגע.
כן, כן.
אני חושבת שהם קפצו מהספינה הזאת, לפני שהם התבאו איתה.
או שזה, כרגע היא לא עושה סימנים של תביעה.
לא, לא במובן של תביעה, אתה יודע, גם אם הוא ינצח בבחירות. הוא בהחלט עלול להביא את סופה של הרפובליקה האמריקאית, כמו שאנחנו מכירים אותה.
כן. טוב, בואי נכנס לכאן את מדינת ישראל ואת היהודים. במה את רוצה להתחיל?
אני יודעת, שני הדברים קשורים אחד לשני.
אבית מיואשת השתלטה על פנייך לרגע, כן.
כן, זאת אוקיי. התמונה היא קודרת, צריך לומר.
למה?
כי ישראל הסתה...
יודע, לפני ישראל, נתחיל כן. אולי ביהודים. סיפור ההצלחה היהודי באמריקה, כן? כפי שהוא נתפס בעצם.
לא כפי שהוא נתפס, הוא, זה, זה מיעוט ש, שהצליח למצות כל גרגר של פוטנציאל. והגיע באמת...
כמה יהודים גרים באמריקה?
מדהימים. אני יודעת, תלוי איך אתה...
6 מיליון, 7 מיליון?
לא, 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 זה בין 5 ל-6, תלוי איך אתה סופר את זה.
אוקיי, שזה בעצם, גלי הגירה התחילו בתחילת המאה ה-20, נכון?
לא, יש גל הגירה הראשון כבר באמצע המאה ה-19, גלי הגירה הגדולים הראשונים מתחילים להגיע מ-1880.
אוקיי.
ונחסמים...
העלייה הראשונה, כן.
כן, זה העלייה הראשונה, זה או לפה או לשם. כן, כן. ונחסמים ב-1924, עם חוקי ההגירה החדשים, שהמטרה שלהם היא למנוע הגעה של מיעוטים אתניים לא רצויים, שיהודים נכללים בהגדרה הזאת. אמר לי פעם חוקר של היסטוריה של עם ישראל, שהתאריך הכי משמעותי בהיסטוריה היהודית המודרנית, זה ה-1 בינואר 1925, שאז נסגרים השערים האמריקאים. ומי שלא הצליח להיכנס עד אז,
נתקע באירופה, ואז,
כן. והסוף ידוע. זאת קהילה שבאמת צריך להסיר בפניה את הכובע, מה הצליחה לעשות מעצמה, איך הצליחה למצות את הפוטנציאל שלה,
בדיוק,
איך הצליחה להתגבר.
במשך שנים זה היה נתפס, כאילו הדוגמה המובהקת לאיך יכול היה כן להיות באירופה. כן, זאת אומרת, יהודים נכון. שמצליחים, האמנסיפציה נכון, וזה,
אירופה
בלי
איבדה,
שיש את התגובה כן. אנטישמית.
אירופה איבדה הרבה, אין ספק בזה שהיא נפטרה מהיהודים שלה.
אבל זו הייתה אשליה.
אני לא חושבת שזאת הייתה אשליה, אני חושבת שצריך קצת להרגיע עם אווירת ההיסטריה סביב מה שקורה באמריקה כרגע. באמריקה, מאז ומתמיד, היה אלמנט אנטישמי. זה לא השתנה, וזה גם כנראה לא השתנה, זאת ארץ מאוד נוצרית, וארץ שצריך לומר ספוגה בהרבה מאוד שנאה.
אני מועדוני גולף, שלא היו מקבלים יהודים לשורותיהם, כן? עדיין לדעתי אפילו.
לא, אל תגזים, לא, לא, אל תגזים, זה גם לא חוקי, וזה לא, אין דבר כזה. זה לא אומר שאין גילויים של אנטישמיות, זה לא אומר שילד יהודי בחג המולד לא מרגיש לא נוח. אבל בסופו של דבר זאת קהילה שהשתלבה והתחברה למוקדי הכוח, ואחת הסיבות לאנטגוניזם כלפיה, צריך לומר, זה בגלל שהיא כל כך מצליחה ומשפיעה. שהטענה היא שאיפאק הוא כזה גורם של כוח בפוליטיקה האמריקאית, שאי אפשר לסבול את זה.
כן, אבל איפאק זה כבר, כי איפאק זה כבר לוקח את הסוגיה היהודית ומחבר אותה לסוגיה הישראלית.
נכון. אבל איפאק, צריך לומר, מתערב בכל בחירות, בכל מחוז קונגרס, איפאק נוכח.
אבל מה שמעניין אותו זה לא הקהילה היהודית, אלא מדינת ישראל.
כן, אבל הוא משמר, בוא נאמר ככה, הוא משמר את הדמות של הקהילה היהודית כקהילה מאוד אגרסיבית מבחינה פוליטית, שלא מהססת להשתמש בכסף כדי להשיג את המטרות שלה, וזה בדיוק נוגע, לוחץ על אותם כפתורים אנטישמיים. עכשיו, יש אנטישמיות מימין, שאנחנו ראינו אותה בהתפרצות השנאה של קיץ 2017.
בשרלוטסוויל.
בדיוק. ויש גם, תמיד היה איזשהו אלמנט אנטישמי בשמאל, הרדיקלי, או השמאל, אני לא...
קצת הופך להיות יותר נוכח העניין הזה.
אני מסרבת לקרוא לזה השמאל הרדיקלי, כי שמאל רדיקלי זה תווית של כבוד, השמאל הפנאטי. השמאל הפנאטי האמריקאי...
שמגיע מבית של שמאל רדיקלי.
בהחלט, וגאה בזה. השמאל הפנאטי האמריקאי, יש בו תווים אנטישמיים, תמיד היו. הם באמת נעלמו, כלומר נעלמו מתחת לפני השטח, והם צפים.
גם מרקס היה שמאל רדיקלי אנטישמי, בסדר? אבל כאן זה כבר באמת, זה יותר משמאל. זה הווק שהוא כאילו בעצם לוקח את העניין המעמדי, והיהודים הם בצד של המדכאים. וכאן זה מחבר לך גם עם איזה עניין זהותי עם אנטישמיות בסיסית.
תראה, אני מסכימה שיש איזשהו אלמנט של אנטישמיות, אני נורא קשה לי לחמת אותו, אני מוכרחה להגיד, ואני לא חושבת שיש מישהו שיודע לחמת אותו באופן אמיתי. יש את האלמנט הזה, אנחנו מכירים אותו, הרי דברים לא נעלמים, זה כמו שגזענות כלפי שחורים, לא באמת נעלמה.
כאילו, את יודעת, בן אדם היום לא יכול להסתובב עם כיפה בהרווארד בלי שכללו אותו.
אני חושבת שזאת קצת הגזמה, אני חושבת שזאת קצת הגזמה, אני מדברת עם לא מעט אנשים שנמצאים בהרווארד.
מה הם אומרים לך?
והם אומרים שהם בסדר גמור.
טוב, אחרי שקלודין גיי נבטא, אולי זה קצת... תגידי, נו, את ראית את השימוע הזה בזה, זה לא חרפה?
זה לא חרפה. זה ממש לא חרפה.
איך את יכולה להגיד כזה דבר?
כי זה לא חרפה, בגלל...
לא יכולות להגיד שקריאה לג'נוסייד זה דבר שהוא...
תשמע, השימוע הזה, כמה ראית מתוך השימוע הזה? כי אני ראיתי את כולו.
את 3 דקות האלה.
אוקיי, יפה, אז אני ראיתי את כולו. בשימוע הזה, מה שראינו, זה לא אנטישמיות ולא שנאת יהודים בשום שם אחר. מה שראינו בשימוע הזה, זה 3 רשות של תאגידים ששווים עשרות ביליוני דולרים, שהתכוננו לשימוע...
ביליוני.
ביליוני. כן. שהתכוננו לשימוע הזה, כאילו הן הולכות לבית משפט, האורחות דין שלהן...
בלי יועצי תקשורת הם התכוננו.
בלי יועצי תקשורת, בלי היסטוריונים, פילוסופים, מישהו שידבר איתם ויעזור להם לחשוב איזה סטייטמנט הן רוצות לתת.
אבל עצם העובדה שאין להם את המצע הבסיסי, המוסרי, כדי לבוא וללכת למצפן הזה,
זה מכעיס אותי. אני לא קונה את זה. מה שיש להן זה את הפחד מתביעות, את הפחד להסתבך. הן ענו שם תשובות, הן הרי ענו תשובות אחידות. עכשיו, אנחנו גם יודעים היום שאותו משרד עורכי דין הכין גם את הנסיעה של פן וגם את הנסיעה של הרווארד לשימוע.
שתיהן נבעטו.
שתיהן נבעטו. אגב, הנסיעה שלהם הייתי יהודיה, ולכן... כן, וגם בהם הייתי זה לא מעניין.
אבל יעל, שוב, היתרון שלך זה שאת למד באמריקה, ואת מכירה את האינסטיטוציה האקדמית הרבה יותר טוב ממני. אבל... תסכימי איתי, שאם היו שואלים את זה על אוכלוסיית הנייטיב אמריקאנס, או אוכלוסיית ההיספנים, או אוכלוסיית הווטאבר, אין שום סיכוי שהיו אומרים, קריאה לג'נוסייד, אני אבדוק ואני אעדכן אותך.
אבל אם אתה יושב ורואה את כל הדיון הזה, השאלה של הג'נוסייד הגיעה מתוך שאלה קודמת, שהציגה את הטענה שלומר, Palestine will be free from the river to the sea, היא קריאה לג'נוסייד. ומתוך זה, כדי לא למצוא את עצמן במצב שהן אומרות שיש סיסמאות מהסוג הזה, שאי אפשר להשמיע אותן, הן נסוגו אל התשובה המשפטית היבשה המביכה. עכשיו, מה שהביך אותי בלראות את זה, מעבר ללראות שלוש נשים כל כך מרשימות שהגיעו אל ראש המערכת...
שאיבדו את המצפן.
שאיבדו את היכולת...
להבחין בין טוב לרע, לא יודע.
לא, אני לא מסכימה. הם איבדו... אין, זה, מה שראית שם זה אפס מנהיגות אינטלקטואלית.
אוקיי. Okay.
זה אפס יכולת לבוא
אומץ,
ולהגיד,
כן.
פשוט, אתה יודע מה, תסלח לי, פאק את. לא מעניין אותי מה אומרת לי עורכת הדין שיושבת פה מאחוריי ולוקחת נוטס, אני אומרת כאן אמירה ערכית על איך אני רואה את הקמפוס שלי ומה צריך לומר או לא לומר בו, וזהו, ואחר נכון, כך נתמודד נכון. עם התוצאות, אחר כך נתמודד עם התביעות. זה מה שראיתי כאן, זה נשים שהן כל כך מפוחדות מהמנגנון שהן עטופות בו ושהן אחראיות לו, שהן לא מסוגלות לומר
שזה, את הדבר סליחה, הכי בסיסי אולי, אם אני נשמע
שפרופסורית קצת... באוניברסיטה אמורה להיות מסוגלת להגיד.
שאולי שורש העניין, וסליחה רגע, אולי אם אני כאן נקלע לקלישאות מחוזות הטרמפיזם, זה תרבות ה-PC, כן? שכל כך חשוב לך, איך זה נתפס, ולא
אוקיי. עם זה אני מסכימה, אני חושבת שיש היום בעיה אמיתית בקמפוסים האמריקאים, שרגישות היתר הגיעה למצב כזה, כללים של common sense כבר... אי אפשר להכיל אותה.
וגם עם כל הכבוד ללימודי מגדר וקולוניאליזם וכל הדברים האלה, מה כאילו, לא יודע, איפה פיזיקה, איפה כימיה, איפה היסטוריה, דברים שהם קצת יותר קונקרטיים, לא יודע.
נכון, אין ספק שיש כאן גם שאלה של באמת מה לומדים ומה מלמדים, אפילו איך מלמדים היסטוריה, כלומר, מה אנחנו עושים עם הקטגוריה הזאת של קולוניאליזם, ואם אנחנו מלמדים אותה נכון. זה גם שאלות שעולות בעקבות השימוע המצער הזה וההשלכות שלו. אבל אני חושבת שההיסטריה האמונית שהייתה כאן אז, ושאת ההדים שלה אני עוד שומעת, היא מוגזמת.
טוב, עכשיו, תמקמי לי את ישראל באירוע הזה. אני אגיד לך מה אני רואה בסקרים, לפחות בארצות הברית. אין ספק, בטח אחרי 7 באוקטובר, אבל שהבטן האמריקאית ככלל היא איתנו, בצד שלנו, ברמת הבטן, כאילו, אתה רואה טוב ורע, הם בטובים, אנחנו כאילו. כמובן שזה נשחק לאור התוצאות של המלחמה ומה שאנחנו רואים בה, אבל אין ספק שגם בשבעה באוקטובר היה את הפמפלט הזה של הסטודנטים בהרווארד, כן? בשבעה באוקטובר, כשמתנו מוטלים לפנינו, והם כבר אמרו זה בגלל הישראלים, כן? הם לא גינו את האירוע הזה, בהרווארד, כן? אז כאילו, תני לי רגע פרשנות של אובזרבציה על מה שקורה שם כלפי ישראל.
תראה, לישראל יש בעיה אחת, קוראים לה כיבוש. לישראל אין בעיה של הסברה, כי יש לה מדיניות שאי אפשר להסביר אותה. את איתמר בן גביר אין לך איך להסביר.
איתמר בן גביר זה לא הכיבוש. כיבוש היה גם כשאהוד ברק או רבין או אולמרט היו ראשי ממשלה.
אבל זו בדיוק הבעיה. זו בדיוק הבעיה, שישראל מנהלת כבר... 50 וכמה אנחנו?
תכף 4, תכף 7, 57, כן.
תכף 57 שנה, מדיניות כושלת, שהולכת ומסבכת אותה עמוק יותר ויותר, לא רק עם עצמה ועם מה לעשות שכניה פה במרחב, אלא גם עם הקהילה הבינלאומית. עכשיו, אמרת קודם, שמאל, השמאל בישראל מזהיר כבר הרבה שנים שהיום יגיע שבו הסיפור הזה יתפוצץ, והגחיחו את השמאל והאלרמיזם ומקשקשים וכו' וכו'. הנה, היום הגיע. יש כבר מדינות שלא מוכנות למכור נשק.
כן.
זה נגמר, אוקיי?
מה שאתם רואים, מאזינות ומאזינים, זה צונמי מדיני, שאהוד ברק דיבר עליו לפני 15 שנה, כן?
אז בסוף זה קרה. אתה יודע, לקח באמת יותר זמן מכפי שאפשר היה לדמיין, אבל זה קרה. עכשיו, בנוסף לעובדה שישראל פשוט מנהלת מדיניות איומה, היא מנהלת אותה מול אמריקה, שבוודאי הדור הצעיר שלה לא מוכן לסבול את המדיניות הזאת, שהוא תופס את המדיניות הזו כמדיניות מקבילה לפשעים האמריקאים והעוולות האמריקאיות כלפי שחורים וכלפי ילידים, אוקיי? הצעיר האמריקאי בין ה-20 רואה היום את מה שקורה בעזה, בתור שידור חוזר של הפשעים שהמדינה שלו ושמדינות מערביות אחרות ביצעו ברחבי הגלובוס.
אבל הצעיר,
ועכשיו זה שידור חי,
אבל, אבל הצעיר הזה מקבל את האינפורמציה שלו מהטיק טוק, כן? שזה לא מקור סמכות יותר מדי מהימן.
עכשיו תראה, מעבר לזה, הצעיר הזה חושב בצורה פשטנית.
פשטנית. והצעיר הזה, פתאום היה שם התופעה של הרצת בן לדן, זה הרי, זה הרי חולי.
הצעיר הזה לא מבין את המורכבויות. התמונה היא, הלוואי וזה היה כל כך פשוט, כן? הלוואי ואפשר היה להגיד, אוקיי, אפשר לעשות דבר אחד וזה יעבוד. זה סיפור יותר מסובך, נכון? פתרון הסכסוך פה הוא מסובך באופן שהוא כמעט בלתי ניתן להכלה.
גם הפלסטינים לא מקלים עליו תמיד, כן? עם יורשי...
בהחלט, אלה שני ציבורים פה, ציבורים מאוד לא פשוטים, שלא מגויסים לעניין, שאין רצון פוליטי לפתרון הסכסוך. אבל איך שזה נתפס היום באמריקה, זה שישראל היא מדינה שמנותקת מהמציאות, שמתבצרת בעמדה לוחמנית, אלימה.
את אומרת, באמריקה אני חושב שאת מכלילה כאן, בקרב קהלים מסוימים באמריקה.
בקרב הקהלים שמעניינים אותך, כי אתה לא מתעניין במי שתומך בישראל, אתה מתעניין עכשיו במי שישראל הפכה להיות בשביל הסדין.
לא, אני מתעניין במי שישראל איבדה אותו. מי שהיה עם ישראל, ואנחנו מודים אותו, שם אנחנו צריכים להיאבק. כי כאילו את הגרעין הקשה של השמאל, אני מוותר עליו.
ובצדק, תשמע, אני אומרת לך את זה, והעמדות שלי בכל העניינים ידועות. יש נתח של הציבור האמריקאי, שאיתו ישראלים שרוצים לחיות בישראל, יהודים בישראל, לעולם לא יוכלו לדבר, אוקיי? כי מבחינתם של האנשים האלה, עד שישראלים לא יעלו על ספינות ויפליגו חזרה לאן שהם מגיעים, אין עם מי לדבר.
אני רואה, סליחה, את, איך קוראים לו, ג'ודית בטלר?
כן.
אני בא לי להקיא, באמת.
אוקיי.
Armed Resistance, תעשי לי טובה, אחרי הדינק.
אוקיי, עזוב, אני לא נכנס לזה. למה? עם הנתח הזה, כי אלו דעותיה, ואני מבינה את המסד האינטלקטואלי שעליו הן יושבות, אני חושבת שהחיים יותר מורכבים מזה, ולכן אני ממשיכה הלאה. עם הדעות האלה אין מה לדבר, אבל עם הרוב שישראל איבדה אותו, כלומר, עם האנשים האלה, ישראל מעולם לא היה לה אותם, אוקיי? הם קשה להם עם ישראל כבר הרבה מאוד שנים, אם לא מאז ומעולם. אבל יש לך את הרוב של הציבור הדמוקרטי. צריך לומר שעוד לפני המלחמה, היה סקר בנדמה לי מאי 23, שאף אחד לא התעניין בו, חוץ מג'קי חורי מהארץ, שעוקב אחרי הדברים האלה יומיומית, שמראה שרוב הדמוקרטים בארצות הברית תומכים בצד הפלסטיני בסכסוך ולא בצד הישראלי. כלומר, זה לא התחיל בשבעה באוקטובר. הרוב הזה, אתה איבדת אותו, כי המדיניות שלך היא איומה, היא מצטלמת היום, והיא מתפרשנת היום,
לא,
אוקיי?
וגם,
זה שלושת הדברים האלה ביחד.
וגם כי המנהיג שלך ב-15 שנה האחרונות, הוא נתפס כחבר המפלגה הרפובליקאית
יפה,
by definition.
עכשיו זאת
כן?
הנקודה השלישית שלי. ישראל לא עשתה לעצמה שום טובה ב-15 שנה האחרונות. בין אם זה העובדה שבנימין נתניהו קשר את גורלו בגורל המפלגה הרפובליקאית, שזה צריך לומר, זה דבר מטורף, בין היתר, כי הדמוקרטים באמריקה הם רוב. המפלגה הרפובליקאית לא הצליחה לנצח בחירות עם רוב המצביעים בארצות הברית.
בפופולר ווט.
מאז 90...
מ-2004.
ב-2004 זאת הייתה פעם אחרונה, מאז 92.
שגם, לא, גם ב-2000 בוש ניצח בלי הפופולר ווט. זאת אומרת, ב-2000... 2008, 12, 16, 20, הרוב היה דמוקרטי.
עזוב, 92, 96, 2000, 2008, 2016,
2020. זאת אומרת, מ-88, תקשיבו רגע, מ-88 עד 2020, המפלגה הרפובליקאית, המועמד של הנשיאות ניצח בפופולר ווט פעם אחת.
פעם אחת.
ב-2004.
יפה. עכשיו, אז זאת טעות, שבאמת אין, אין לי איך להסביר אותה, אלא פשוט אידיאולוגית, שבנימין נתניהו הוא באמת רפובליקאי, נכון. הוא באמת, אני מאמינה לו.
הוא באמת רפובליקאי.
הוא באמת רפובליקאי, בדיוק.
ואגב, זה לא התחיל, נגיד, ב-2015, כשהוא בא לנאום על הראש של אובמה. ב-2012 הוא ניהל את מטה הבחירות של רומני, כראש הממשלה.
חד משמעית. עכשיו, צריך לומר שכל ההתנהלות הייתה התנהלות איומה. אתה יודע, זה שמדינת ישראל רודפת אחרי מחרימים. ה-BDS, בסדר, ה-BDS זה דבר לא נעים, לי אישית בתור אקדמית, כשהוא מופנה כלפיי, והוא מופנה כלפיי, גם על ידי אנשים שמאוד אוהבים אותי באופן אישי, ה-BDS מופנה כלפיי, זה מאוד לא נעים.
תני דוגמה.
אנשים שלא יבואו לפה, שהזמנתי, אנשים שמאוד קרובים אליי באופן אישי, אקדמיים אמריקאים דגולים בתחום שלי של היסטוריה ארצות הברית, שיש לי מערכת יחסים אישית ארוכה איתם, לא יבואו לפה.
עוד לפני השבעה באוקטובר?
לפני 10 שנים. לא יבואו לפה.
ואת לא מתבאסת עליהם?
אני מצרה על זה, אבל אני מכבדת את עמדתם, כי BDS זה אמצעי מאבק לא אלים, שגם אם הוא לא נעים לי, אני מקבלת אותו כחלק ממאבק פוליטי. זה לא השבעה באוקטובר. זה לא להיכנס לאנשים הביתה ולהרוג פעילי שלום במיטותיהם. אז העובדה שישראל נתפסת כמי שרוד...
נו, אסמן, מי הורג פעילי שלום במיטותיהם? לא הבנתי.
זה צורת מאבק לא אלימה.
הבנתי, כן, אוקיי, כן, כן.
בניגוד לצורת מאבק אלימה.
כן, כן, לרגע הזה, כן.
עכשיו, ישראל פיתחה לעצמה מוניטין בשנים האחרונות של מי שרודפת את מבקריה, תובעת אותם, דוחקת אותם לפינה. היא לא רק שהמדיניות שלה גרועה, אלא גם האופן שבו היא עושה למדיניות הזאת עבודה ציבורית באמריקה, השיל מעליה גם אנשים שהיו מוכנים לראות מורכבות ולהגיד, אוקיי, יש כאן שני צדדים וצריך לעבוד ביחד
שנה וחצי,
כדי שיוכלו לחיות כאן.
שנה וחצי הייתה כאן ממשלת מרכז, אפילו מרכז שמאל, אמנם מי שהניג אותה בשנה מתוך שנה וחצי זה איש ימין, כן?
כן, אבל... כל הממשלה הזאת של מרכז שמאל.
כן, אבל זה, לא היה, זה לא היה סדין האדום שהוא נתניהו, נכון. בסדר? ולפיד, גם כשר חוץ וגם כראש ממשלה, או בני גנץ, הם אנשים שהם הרבה יותר מקובלים על הממסד האמריקאי, הנוכחי. היה לזה איזשהו אפקט?
תראה, בוודאי שהיה לזה אפקט.
נגיד אם אחר גנץ הוא ראש הממשלה, לפיד שר החוץ, או מן הסתם לא הולכים עכשיו להקמת מדינה פלסטינית מחר לפי תוכנית קלינטון, אבל יש פנים יותר מחייכות לעולם.
בוודאי שיש לזה אפקט מול המיינסטרים של הציבור הדמוקרטי. אבל, וזה חשוב לומר, תקופת בנט-לפיד בשטחים הייתה תקופה מאוד אלימה, עם מאות הרוגים פלסטינים, שבסדר, נגיד אחוז מסוים מתוכם הוא חמושים, מסוכנים לישראל, אבל גם לא מעטים היו אזרחים תמימים, צריך לומר. הנושאים האלה בישראל, עד השבעה באוקטובר, לא קיבלו שום סיקור. אני זוכרת שאני עבדתי בטלוויזיה, הנושא הפלסטיני היה פותח את החדשות כל יום, ואז נסעתי
לש... עבדת בטלוויזיה באינטיפאדה השנייה?
יפה, נסעתי לאמריקה, חזרתי אחרי 6 שנים, נעלם. כלכלה, כן. פלילים, צרכנות, I mean, who knows what, כן? ובזמן שבאמריקה המשיכו לסקר את הדברים האלה, לא באותה עצימות כמו עכשיו. עכשיו כל, היום החדשות של הרשת ה-NPR, השידור הציבורי, נפתחה הבוקר עם מי מת הלילה בשטחים. מדהים, זה דברים שלא מדהים, היו קורים, אתה מדהים. לא יכול לדמיין את זה לפני שנה בכלל.
אבל, זה באמת מעניין את האמריקאים אבל?
עכשיו כן. גם הניו יורק טיימס עכשיו.
כי נגיד מלחמת רוסיה אוקראינה נורא עניינה את הציבור האמריקאי, אבל אז את יודעת, כתיבם של חדשות, עכשיו אנחנו כבר חצי שנה בתוך הדבר הזה, למה זה עדיין מעניין אותם כל כך?
כי מתים אנשים כל הזמן, וכי זה לא נפטר.
לא, גם ברוסיה אוקראינה כל הזמן מתים אנשים.
נכון, אז תראה, אלף רוסיה אוקראינה בהחלט מדווחת.
לא, אבל אנחנו זה, את יודעת, זה source of interest.
אבל זה מחיר הקרבה. אתה יודע, אי אפשר מצד אחד לרצות את ארצות הברית בתור המגנה והמממנת והאחות הגדולה והמחבקת, ומצד שני להגיד, תנו לנו לעשות מה שאנחנו רוצים, אתם לא מעניינים אותנו. זה לא עובד ככה. אתה רוצה to go out on your own, אז בבקשה. אז תוותר על הסיוע, תוותר על המטריה הדיפלומטית, ויאללה, ובואו נחכה ונראה מה יקרה. כפי שאגב רצו לעשות כאן בימי ההפיכה המשטרית, שאמרו, אוקיי, האמריקאים לא מרוצים, להסתדר בלעדיהם.
טוב, כמה שאלות אולי קצת יותר, את יודעת, זה שאת מייצגת נאמנה את מורשת שטרנל, אנחנו בהחלט שמים לב. מה, את ממהרת? מה קורה? מה זה? יום שישי בבוקר, מה קרה? איך משחררים אותך?
יש לי 12 ילדה שצריך לאסוף,
אז תסמסי לה ש... תחזיק מעמד, קיצר.
היא בת 3.
תגידי לה, תחזיקי מעמד, אמא תכף תבוא. טוב, יאללה, בואי נעשה את זה קצר ולעניין. רגע, יאללה, כמה דקות של ריכוז? בסדר, פרופסור שטרנל. טוב, אז שוב, אז באמת... יש שני נושאים שאני רוצה לגעת במתח ברמה האישית. קודם כל, אני חושב, את יודעת, את היית, אני חושב, לא יודע כמה זוכרים את זה כבר, כן? אבל ממש מטאור. מטאור בשמי התקשורת הישראלית, באותה תחנת רדיו צבאית ש... באמת, כולנו...
תודה במקומה מונח.
כולנו אכלנו, שידרנו מאותו מיקרופון, כן? אבל אז הגעתי לערוץ אחד, כשבעצם היו שני ערוצים, זה היה ערוץ, לא היה עוד ערוץ 10, וממש כאילו הפכת להיות... עד שאפילו הגשת את משדר הבחירות לצידו של חיים יבין, כן? זה...
כן, כן.
וזהו, ואני אומר, כאילו, מה, לא, ידעת תמיד שזה עניין זמני?
כן, כן, ידע, זה הייתה עבודת הסטודנטים שלי, וזה היה מאוד מכניס, צריך לומר. וכן, וידעתי שזה משהו שאני עושה עכשיו כמה שנים, בזמן שאני עושה תואר ראשון, ושזה ייגמר sooner rather than later.
לרגע אחד לא אמרת, וואלה, כאילו, אני ממש כובשת כאן את האברסט.
ממש לא, זה אף פעם לא דיבר אליי. עשיתי את זה, וידעתי איך לעשות את זה, ולמדתי וכו' וכו', אבל זה אף פעם לא דיבר אליי, תמיד היה לי ברור שזו תחנה זמנית, ושמה שאני רוצה לעשות...
כאילו, את גדלת בבית של אקדמיים, כן?
כן, גדלתי בבית של אקדמיים, ואני באמת פשוט מאוד אוהבת את החיים האקדמיים. אני אוהבת לכתוב ולקרוא וללמד, אני אוהבת אדמיניסטרציה אקדמית, אני אוהבת הכל. אני פשוט מאוד אוהבת את האוניברסיטה. מאוד מאמינה.
מה את חושבת כשאת רואה היום את התקשורת הישראלית?
אני, תראה, אלף, אני צריך לומר, אני לא רואה המון.
פודקאסטים באנגלית רק, זה...
כן, לא, אני, זה כאילו, זה מצחיק לומר,
אבל NPR, את יודעת להגיד את הליינאפ יפה, כן?
כן, אני צורכת כמעט ורק חדשות מארצות הברית, אבל באמת כי זה חלק מהעבודה שלי. כלומר, אני, כאז אני צריכה לבוא אל נדב פרי, ולהגיד מה קורה, כן? ברזולוציה מאוד גבוהה. תשמע, זה, מה אני אגיד לך? אני לא נעים לי להיות, אתה יודע, הקשישה הנרגנת מה-90s, אבל אני קשישה נרגנת, ו... תשמע, זה נורא, גם ה... כאילו, זה, תראה, אני לא... זה ברור שיש שם אנשים טובים ואינטליגנטיים וכו' וכו', אבל יש באמת איזה... בתקופה שאני שידרתי בטלוויזיה הייתה הרבה יותר חירות להגיד מה שרוצים. וזה הדבר שאני הכי באופן מוחק מזהה
כי מה, כי כאילו את אומרת שעכשיו את אומרת, כשאת מדברת ככה שמאלנית רדיקלית, זה כמעט צלם בהיכל היום, זה בעצם מה שאת אומרת.
לא בעיניי, אני
לא, אני במובן שלא בעינייך, אבל זה מה שאת אומרת בעצם.
תשמע, צריך לומר, אני, אתה יודע, אפשר לחזור אחורה, אני לא חושבת שזה קיים אפילו, זה לא באינטרנט, כשהייתי מגישת חדשות, שאלתי שאלות, שהיו שאלות ביקורתיות.
שהיום היית חוטפת עליהן.
כן, עכשיו להיות איש שמאל, זה קודם כל להיות אדם ביקורתי. לא לקבל את המנהיג, ולא לקבל את הדוגמה, ולא לקבל את האנחנו הדביק הזה, אלא כל הזמן לעמוד ולשאול, רגע, האם אנחנו באמת מסוגלים לעמוד מאחורי מה שאנחנו עושים?
אבל אולי היום התקשורת היא הרבה יותר פלורליסטית, במובן זה שזה לא רק גלצניקים, אותו טייפקס של אשכנזים שמאלנים. אז זה דבר חיובי, את יכולה להגיד.
זה בהחלט דבר חיובי. לא, אני מצרה על מה שאני רואה בתור
כרסום ההגמוניה.
לא כרסום ההגמוניה, טוב, זה אתה יודע, כל הגמוניה מצרה על זה שהיא מתקרסמת. אני, על מה שאני תופסת בתור, באמת פחד להיות ביקורתי כלפי הנקודות, אתה יודע.
הכיבוש.
כן, כלפי הכיבוש, כלפי בעיית זכויות האדם הקשה שיש לנו. שבתקופה שלי, תשמע, זה גם לא היה קל, אני גם הייתי מקבלת טלפונים. הכוח שלי באמת בתור מגישת טלוויזיה הייתה ש... הם ידעו שאני מתה שיפטרו אותי, ושאי אפשר היה להוריד אותי מהמסך, כאילו אי אפשר להגיד לי, מנכ״ל רשות השידור, אורי פורט כועס עלייך, כי היא שאלת שאלה ביקורתית מדי, אז מחר את לא משדרת, ואני כזה, וואו, תודה, כאילו, אני יכולה להישאר באוניברסיטה. זה היה, זה כוח בידיים.
הרבה שנים לא רוצית לדבר על זה, גם עכשיו לא ידעתי אם תרצי לדבר, כאילו, על העניין הזה, נכון?
אני רוצה, אין לי בעיה לדבר על זה, אני לא מתראיינת על, כאילו, אני לא אדם ש... שבא לספר סיפורים על עצמו, אבל אם אני כבר מדברת, אז אני מדברת. אז זה היה מאוד נוח. אני לא חושבת שהייתי מגישת חדשות מקצועית, וששואלת שאלות מכל הכיוונים, אבל כן, התעקשתי לשאול שאלות ביקורתיות, על מה שהוא בעיניי, הלב הקשה של ה... של הישראליות, שזה כן. חוסר היכולת.
אבל את יכולה להבין אולי את הבעיה המובנית בכך ש... וזה דרך אגב, עיתונאי שהוא לא חשוד, כי אם אני אומר משהו, אנחנו ברנע, אומר שנים, הבעייתיות הזאת של תו התקן הגלצניקי, של חבר'ה באמת, שלא לא בנו בית ולא סללו כביש, והם הם, הם, מוסללים לתוך המיינסטרים התקשורתי בישראל, בלי שיש להם את העומק הנדרש.
אז אתה יודע, אליי באמת אי אפשר לבוא בטענה הזאת, כי אני ידעתי שאין לי את העומק הנדרש, אני ידעתי שאני ילדה, אני ידעתי שזה בלתי סביר לגמרי, שאין לי את ההשכלה שנדרשת בשביל לעשות את העבודה הזאת.
ועדיין עשית אותה, כן.
ופשוט הלכתי. כן, עשיתי את העבודה הזאת, אבל מתוך ידיעה.
זאת אומרת, אם לא היית הולכת עד היום, היית בוודאי מגישת חדשות מרכזית באחד הערוצים, כן?
כן.
אם היית רוצה, כן? ככל שזה היה...
כן, אולי, לא יודעת, אני... ייתכן, אבל זה באמת לא מה שרציתי, ולי לפחות...
גם איך מורשים מהתקשורת ולא הולכים לעבוד בגז, אני לא מבין כאילו את העניין הזה, איך זה עובד, תעדכני אותי, כן.
טוב, אתה יודע, אני חושבת גם על משבר האקלים, אז...
אוקיי, גם על זה יש לי מה לענות לך, אבל בסדר, אני אגיד לך את זה כשנסגור את המיקרופון. מילה על ירושלים, כי בכל אופן ירושלים זה נושא שהוא מעורר גם...
כן.
כי את ירושלמית, כן.
כן, אני ירושלמית.
במקור.
נכון, גם המשפחה שלי עדיין בירושלים, אני נמצאת שם הרבה... אנחנו, יש לנו משפחה ירושלמית עם שורשים מאוד עמוקים שם. אני כאילו מאוד אוהבת את ירושלים, וכמו כל
את ויתרת על ירושלים?
אני, תראה, יש לי שם, אתה יודע, לא ויתרתי על האוניברסיטה העברית, לא ויתרתי...
מה את חושבת על נדירה?
אני חושבת שאלה לא התבטאויות טובות, וגם התגובה של האוניברסיטה העברית לא הייתה טובה. ואני, בוא נאמר, אני שמחתי שאבא שלי לא בחיים, כי הוא היה עולה על בריקדות על הדבר הזה.
כדי שהיא תמשיך ללמד.
כדי שיתנו לה את הזכות לומר מה שהיא רוצה, כי זה החופש
גם
אקדמי.
גם זה שלא היו מעשי אונס בשבעה באוקטובר.
אז אתה יודע, על זה אפשר להתנצל ולחזור בה וכו' וכו'. אבל להדיח אדם מהוראה בגלל מה שהוא אומר, אתה יודע איפה אתה מתחיל עם זה, אתה לא יודע איפה אתה תסיים. ובגלל זה כל כך מסוכן. כי זה היום זה נדירה, מחר זה כל אדם שאומר משהו ביקורתי.
אני חושב שצריך איפשהו לחתום, למתוח קו, כן?
אבל זה, בוא נאמר ככה.
זה כמו הכחשת שואה מבחינתי.
אני מבינה, אני חושבת שיש אמצעים אחרים להתמודד עם דעות מקוממות כאלה, שמקוממות אותי באופן אישי וכואבות לי באופן אישי. כמי שבשבילי השותפים מאוד מאוד מרכזיים בעשייה שלי זה חברי הסגל הערבים ישראלים, שאנחנו באמת ביחד שכם אל שכם במאבק שהמערכת האקדמית תהיה כל מה שמדינת ישראל צריכה להיות. וזה כואב לי באופן אישי לשמוע את זה, אבל להדיח אדם מהוראה בגלל דברים שהוא אומר, זאת לא התגובה הראויה של אוניברסיטה, שהחופש האקדמי הוא הנשמה שלה.
טוב. אני, בכל אופן, ילדה בת 3, אני לא רוצה שתישאר לבד ברחוב.
וואו, והגננות, וכו' וכו'.
נו, אז הגננות, אז תשאירו אותה בגן, ובחיית. טוב, פרופסור שטרנל, תודה, פרופסור שטרנל ג'וניור, בכל אופן, יש כאן מסע על כתפייך. אז תודה רבה לך שהיית איתנו, זה היה פרק, שוב.
נדמה לי שאמרת 179,
נכון,
או 4.
נכון, אני כל כך, לא, 179, 179, מה שאומר, שוב, אני נלחץ לקראת ה-200. לא, צריך להביא איזה מישהו, אין לי מושג.
קייט מידלטון, תנסה את זה.
אם את מצליחה לארגן לי ניתוח של המצב שלה כרגע, אם היא בחיים בכלל, אז כן. טוב, יעל שטרנל, תודה רבה לך, זה היה פרק 179, אנחנו נהיה עם מוסף. בהמשך השבוע, עד כאן, ביי ביי, להתראות.